אנחנו עסוקים בבירור מושג הסגולה. ולצורך בירור מושג הסגולה הביא פה החבר את מדרגת הצומח החי למדבר, וחיפש את המעלה הבאה, שהיא לא מעלת החיים הגדולים, אלא מעלה שמפרידה את בעלי הפרידה עצמית והמעלה הבאה הייתה אדם שיבוא באש ולא יזק בו ילף ענב זוהר שעיניים נוכל להסתכל בו. אדם שהוא לא בן אדם. וכאן יש להקשות שהמדרגה הזו היא לא מדרגת כל אדם מישראל, רק מדרגת משה רבינו. ועוד יש להקשות שבכוזרים אמר שני, אני חושב שבית כפוו, חושב בית נונבב בתחילתו אומר, ועוד כי לא הייתה מעלתם בעבור משה, אבל מעלת משה הייתה בעבורה. לעומת התורה שיאמר שזה שחבר הביא פה את משה רבינו כדוגמה לסגולה, אז יכלו הדבר, הרי יש פה קושי, זה נראה שזה בחירה, זה לא סגולה. משה הגיע בבחירתו לאן שהגיע. אז אפשר לומר, כל אחד יכול להיות כמו משה, תתאמץ ותהיה משה רבי. כל עוד שלא הגעת, אתה לא בעל סגולה, אבל אתה יכול להגיע. מה שברור שהוא לא נכון, אבל היה אפשר לומר כך בדעת החבר. אבל זה נסתם מדבר רבי יהודה לוי לקמן, שאומר שמדרגת משה היא בעבורם ולא הפוך. בעצם הצגת הדברים היא משונה, שהסגולה מופיעה פה בתור אדם שיכול להיכנס לאש ולא יזק ממנו. אבל שבוע שעבר אמרנו שיש פה עוד קושיה, קושיית פשט חמורה מאוד. ובכלל כל הדיון בין החבר למלך הוא נראה בלתי ענייני. מדוע? משום שהחבר מציג בצומח חי מדבר את המדרגה הנמוכה. למה הוא מציג את המדרגה הנמוכה? זה ברור, כי הוא בא להראות את הכוח הנפשי. ואם אתה אומר שגם השימפנזה וגם התולעת שייכים לעולם החי, סימן שבתולעת יש את אותה נפש חיה שיש בשימפנזה. אז חשוב מאוד דווקא להביא את התולעת בתור ביטוי של סגולה של נפש החי. וכשהגעת למשה רבנו פתאום אתה מדבר בסופרלטיבים, הגעת לסגולת ישראל, אתה מביא את משה רבנו בתור דוגמה. זה דיון לא ענייני, כי לפי הדיאלוג שהיה קודם יצא ככה: אני אלך להסביר לך את המדרגות. בבקשה, המדרגות הן הצומח, זה הצומח הכי פחות מפותח. החי זה התולעת. המדבר זה השודד. תיקון המדינות, המעון, אחד, טוב, לא שודד, אבל כאן הבית. ועכשיו הוא שם כל מיני דברים בבית, לשפר את איכות החיים שלו. משתמש בכוחו השכלי לצורך תיקון המעוד, ושלח את הילדים שלו לבית ספר, תיקון המידות. ואדם ויהודי זה מוישה זוכמיר. יהודי זה, המעלה העליונה זה יהודי, בחור טוב. זה לא היה כל כך מרתק. אם היית אומר ככה, אתה אומר, הכוח, הזן זה מה שאוכל ומוליד. כוח החי זה מה שיש בו רצון. כוח המדבר זה מה שמתקן את הבית ואת המידות. והכוח של כלל ישראל זה... אז מה זה? זה כנראה קריאת שמע שחרית וערבית. זה מה שצריך לעשות. טוב, גם תפילין. אז אני אמצא לך את הדמות של היהודי השגרתי, זה כלל ישראל. אתה אמצא לתיאור אוטופי כזה, אשר הבן אש, לא אוכל, לא שותה, זוהר שעיניים יכולה לעמוד להסתכל, זה לא חוכמה. אבל לדעתי יש פה נקודה עמוקה. לצורך זה אנחנו צריכים להשתמש בדברי הרב בעלתריה. אני לא מביא מקור לרבי יהודה לוי מהרב, אלא רוצה להסביר משהו פשטי כאן בעקבות הקדמה. לא מפורסמים, הרב מפאר שישראל נקראו נצר מתי לעומת אומות העולם שהן זרע. ההבדל בין זרע לבין נצר הוא שבזרע הגרעין נרקב וצומח צמח חדש שלא היה מקודם. מה זאת? בנצר יש המשך צמיחה, נצר זה עץ קטן, יש המשך צמיחה של העץ הזה. כאשר מתארים מעלה בצורת זרע, זה בא לבטא את זה שהמעלה הזאת שואבת את ערכה מזה שהיא אכן תצא אל הפועל. כי אם הזרע לא יתפתח להיות שיבולת, אז חבל על הזרע. אנחנו מעריכים את הזרע מצד הפוטנציאל שיש בו. אבל הפוטנציאל הוא מציאות כוחנית שיהיה בערך אם היא תצא אל הפועל. אם יהיו הרבה זרעים שלא יצאו מהם שיבולים, אז חבל על הזרע. זו נשמת אומות העולם, שהיא הכנה, כוח של הכנה אל החיים. אדם מאומות העולם חווה על כל יום שהוא לא חי בעולם, כי הוא לא מנצל את הפוטנציאל שיש בו, וכשהוא סיים את מסלול חייו, הסך הכל הפוטנציאלי בא לידי ביטוי. אבל בישראל לא כך הדבר, אלא אנחנו מתוודעים למציאות שעיקר ערכה הוא דווקא בכוח. הכוח כמובן יש לו שני פירושים, או פוטנציאל או כוח, כך בעברית. או בכוח, דיון דבר שניים לא הופיע, או עוצמה, שניים ביטויים של כוח. כשאנחנו מתוודים לעם ישראל, אנחנו מתוודים לעולם נשמתי כזה ששורשיו הם בשמיים, הרבה מעבר למושגים שהאנושות והאדם מכיר. קודש הבריך ורואיתה בישראל חדם, חיה אחת יש בה רקיע וישראל שמה. והנשמה הזאת גם יורדת כלפי מטה, זה עץ שזרוע בשמיים וגם צומח אל הארץ. ולכן קטני ישראל יש להם חלק הבא, משעה שנזרעו, לרגע שהייתה איזושהי פגישה של הנשמה עם העולם הזה, כבר קרה הרבה מאוד. אבל קטני אומות העולם אין להם חלק עולם הבא, וגם אין להם חלק עולם הזה, אין להם חלק לשום דבר, חבל. חבל על דאבדין, חבל שמת יותר מזמנו. גם אדם ישראל חבל שמת יותר מזמנו, אבל פי כן, כי חבל לא להגדיל את העץ. היה טוב להגדיל את העץ. אבל גם אם העץ לא גדל, הוא קיים. לפי זה, אני חושב שמתברים פה דברי הכוזרי. הוא רוצה במדרגות הצומח חי והמדבר. כשאתה רוצה לוודע אותנו אל הנפש, אז צריך לדבר על מהי אותה נפש, כלומר היא הכנה למה, במה יקרה האדם אדם, מהו המינימום. אתה לא יכול לומר שאדם יקרא אדם בגלל שיש בו את נפש האדם. מה יעשה עם הנפש הזאת? קצת נראה בדברים של החבר בפסקה למדי, שתינוק הוא לא בן אדם. כי אין לו תיקון המידות והמעון והמדינה והנגות ונימוסים מנהגים. כן, תינוק הוא לא בן אדם. הוא יכול להיות בן אדם. כלומר, לו יצויר שהאנושות הייתה אנושות של תינוקות, אז לא היינו מגדירים את הדבר הזה שקרה אדם בתור מין אחר, אלא היינו משאירים אותו בעולם החי. במובן, יוצא דבר מעניין, שההגדרה המהותית של הצומח כשונה מהחי, החי כשונה מהצומח, המדבר כשונה מהחי, ההגדרה המהותית דווקא נובעת מהתפקוד בפועל. מינימום תפקוד כזה חושף אותך לנפש פנימית שמתפקד באופן אחר מאשר הנמוכה ממנה, אז אתה מגדיר. אז ודאי שהנפש של הצומח החי מדבר היא נפש, זה ברור שהיא נפש. אבל במה היא תהיה בפועל נפש? צריך מינימום. המינימום הוא תיקון המידות, המעון, המדינה. באמת, אם אתה רואה שצורת האדם היא, זה תפקוד אחר, זה שאדם הוא משפץ את הבית שלו, החתול לא משפץ את הבית. אז זה משהו אחר, אולי לא קרה נסגר, אבל זה אחר. ובזה הוגדר הנפש האדם, במינימום שלה בפועל הזה. מעבר לזה, זה שיפור, יותר טוב להיות פילוסוף, אבל זה לא משהו אחר. האדם כאדם הוגדר במעט מאוד הזה, בזה די כדי להוציא מן הכוח אל הפועל את תכונת הנפש שלו. והנה יש אדם בעולם, ולו יוצא שאדם היה מגיע רק למה שכתוב פה, הוא היה אדם. בישראל זה לא ככה. בישראל אתה לא יכול להגיד מה המינימום שנקרא ישראל. יש נשמה ישראלית, מה בשביל מה היה שווה? זאת אומרת, במה תוכל לומר הנה, זה כבר משהו אחר. האמת היא שאפילו משה רבנו זה לא מצליח לבטא את מה שיש בשורשה של נשמה זו. אני אומר פה, זה קצת בתר איפכה. להיפגש עם נפש הצומח חי והמדבר, הנושא הוא לא להיפגש עם הנפש. אתה לא עומד בהתפעמות רוחנית, אין לך, אין פה השפעה עליך זה שאתה מתוודע לנפש הצומח חי והמדבר. כמובן הנפש הזה מושג רוחני, אבל היא עושה משהו במציאות ואז היא קיימת. ולעומת זאת בישראל עיקר הרכה הוא מה שאנחנו מתוודעים אל גודל הנשמה הזה. יש פה נשמה מעולם אחר. זה לא קורה באדם. כשאתה רואה אדם לעומת בעל חי, אתה לא אומר, יש פה התגלות עליונה. יש פה שיפוצים. שיפוצים זה דבר טוב. הוא שונה לחלוטין מאשר שנת החורף של הדוב, שלא משפט את המאורה שלו. וזה לא מרגש כל כך. האם האינטלקט הפילוסופי הוא מרגש? אם הוא היה מרגש, היית אומר, השכל הפילוסופי זה מאוד, התופעה הזאת היא מאוד מרגשת אותי. זה לא נכון, בגלל שבאמת המפגש עם השכל שאומר שאת האקזוס, האם מקדימה או מאחורה או למעלה, אם מישהו מושג איפה, אפילו יודע מה זה אקזוס, אבל שמות הבעלים, אתה שומע אותם, יש, זה דורש הרבה חוכמה ותחכום, ואתה עומד כמו כהלם, שאומר לך כל פעם, עד היום אני יודע מה זה בין האלטרנטור לבין הרדיאטור, אבל שניהם שם נמצאים בפנים, ונגמרים לחרוז כזה. וזה כל, איך הוא יודע כך הרבה בעל המושג? כל כך הרבה דברים, הוא יודע, אבל החוכמה שמתגלה בידיעתו את המערכת של המכונאות, היא אותה חוכמה שמתגלה בידיעה הפילוסופית. המוצר שונה, יותר איכותי לדעת להשכיל מאשר לדעת להרכיב מכונית. המוצר שונה, אבל האיכות, כן, ההבדל הוא כמותי. ההבדל הוא ברב ובמעט. זה שאתה פתרת את שאלת המוסר, פתרת אותה סופית, לפניך פתרו אותה בגן הילדים, כי אמרו, תהיו טובים. זה תיקון המידות, זה המינימום של הקיום האנושי. מידות. האמת, גם הגזלנים פתרו אותה, אמרו, בינינו נסתדר. זה גם פתרון. אין פה איכות אחרת, אתה מתוודל אותו עולם מושגים. זאת אומרת, הפגישה עם שכל האדם, אין בה שום דבר מרומם. זה תופעה מאוד מעניינת. שונה לחלוטין מהפגישה עם נפש החיה, שהיא שונה לחלוטין מהפגישה עם נפש הצומח. שלושת אלו הם תופעות רוחניות, שהן משרתות את העולם שאנחנו חיים בעולם הזה, וגילויין של התופעות הללו הוא מגבש ויוצר את החיים כפי שאנחנו מכירים אותם. בישראל זה לא כך. בישראל הנקודה העיקרית היא לא מה שהנשמה הזאת מתפקדת בעולם. הנקודה העיקרית היא המפגש עם אדם מישראל חושף אותנו אל גודל נשמה, אל קדושה, אל דבקות, אל רוממות. קטן, איש קטן מישראל או אדם גדול מישראל, זה מה שיש בתוך נשמתו. לא תוכל להתוודע לזה אם תראה אחד שאומר קריאת שמע שחרית וערבית, כי זה נראה מאוד לא מרומם. אבל אם תתוודע לזה דרך נשמתו של משה רבנו, אז תדע מהו באמת הכוח הסגולי הישראלי. הוא כוח של דבקות, כוח של קדושה, כוח שמוליד אדם כמו משה רבנו, וזה רק בא לאפיין מה באמת יש. בתמצית, בצומח חיים מדבר, מה שיש בפועל הוא לא צינור להגיע דרכו אלא בכוח, אלא להפך, הוא צינור להבין מה בכוח תרם לבפועל. כי עיקר ערכו של הבכוח הוא בפועל. אז מה שיש בפועל, הוא נותן משמעות לבכוח. לעומת זאת, בישראל זה הפוך. מה שיש בפועל, הוא רק חושף אותך אל גודל הנשמה. וזה ברור לך, זאת המעלה הבאה. הרי זה ברור לך שאין יותר בפועל מאשר שכל האדם. ולכן, בעצם מה שיש פה זה מין מעלת חיים אחרת, מעבר למוגבלויות האדם. יש פה אלוהים חיים. וזה רואים במשה, אבל זה חי בתוכיות נשמתו של כל אדם ישראל. זה מובן הפרדוקס, כלומר, דווקא זה שאתה מבליט את משה רבנו, זה מגלה שבעצם לא משה רבנו הוא העיקר. כי אם משה רבנו היה עיקר, אז הוא לא יכול להיות מדד לסגולת ישראל. זה שאתה אומר שמשה רבנו, אתה מבליט את מעלתו, זה אומר שגם משה רבנו, מה שמתגלה בו, הוא רק דרך להתוודע אל תעלומת נפשו של משה רבנו. והתעלומה הזו, שהיא קצת גלויה משה רבנו, היא עוד יותר נעלמת בכל אחד ואחד מאיתנו. מה שאין כן, ישר כוחות החיים, הצד הגלוי השלם אומר, טוב, אז זה כנראה ספר. אם אתה רואה שימפנזה, אתה אומר, טוב, אז מה תולה? אתה רואה שימפנזה, זה צ'ופר, בונוס נתנו לו. אבל הכוח החיוני מספיק לו תולעת כדי להיקרא כוח חיוני. לעומת זאת בישראל זה לא ככה, כי הוא לא נמדד אף פעם לפי הרפואל. הרפואל הוא בעצם לא כל כך חשוב, הוא רק תוספת השלמה, המשך של הדבר. כאן כתוב מה שהרב אומר תאורות, שטעות לומר, שרבי דלב התכוון לומר, שהפרש בין ישראל לאומות העולם הוא כמו הפרש בין אומות העולם לבין בעלי החיים. ככה לימדו אותנו כשהיינו קטנים, יש דומם, צומח, חי, מדבר בישראל. וזה מאוד לא נעים הדבר הזה, כי הוא משרה תחושה שאומות העולם בעצם בעלי חיים. כי אם אתה מנסה להגיע למדרגה הבאה, אתה אומר, כמו שיש הבדל בעל חי לבין בן אדם, מה ההבדל בין חי לבין אדם? בעל חי זה התפתחות נמוכה. אז גם אומות העולם יש בהם איזושהי התפתחות נמוכה. אבל זה לא נכון. דבר, זה לא כתוב פה שיש דומם צומח חי מדבר בישראל. יש דומם צומח חי ומדבר. סליחה, יש דומם שאין בו כלום. יש צומח חי ומדבר. שיש בהם כוחות נפשיים שבאים כדי להתפתח, כדי לצאת אל הפועל. ויש ישראל שזאת מערכה אחרת לגמרי, שעיקר עניינה הוא הנשמה הפנימית, העליונה, האלוקית שחיה בעולם הזה. זה לא דומם צומח חי מדבר ישראל, אלא זה מין דומם צומח חי מדבר ישראל. זו מערכה אחרת, איכותית, שונה איכותית מאחרים. השוני האיכותי הוא מקור של מצד אחד כבוד לאומות העולם, כי כשאתה אומר שישראל שונים איכותית מאומות העולם, אתה חלילה לא מזלזל לא בהשכלה האנושית ולא בשום דבר טוב של חוכמת הפילוסופים. מצד אחד הוא מכבד את אומות העולם, מצד שני הוא מבטא את ההבדל התהומי שבין ישראל לאומות העולם, שהוא באיכות ולא בכמות. האופן הרגיל של הסברת הסגולה, שפשוט אתה רואה גוי, תקלת עכשיו, זה שלב מוקדם, יש יותר מזה. מה אני יותר מזה? יש לי תג, אבל הוא בתוך המוח, לא על הכתף. זאת אומרת, מה קרה יותר מזה? במה אתה יותר? עוד יותר. אז זה בדיוק הפוך מה שרבי דלוי רוצה לומר. זה לא שיש את המדרגה הבאה אחרי הגוי. אין מדרגה אחרי הגוי. הגוי זה מקסימום שיכול להיות. המקסימום שיכול להיות, כאשר העיקר הוא להסתכל על העולם מתוך העולם הזה. גם בעולם הזה יש נפשות. יש עולם רוחני. נפש האדם היא דבר רוחני. והיא יכולה לבוא לידי ביטוי באופן מיוחד, שונה מאשר בעלי החיים. אבל יש להסתכל על העולם לא מתוך העולם הזה, אלא מתוך מבט אלוהי, כמו שהוא אומר, מעלה זאת אלוהית מלאכותית. מבט אלוהי. וזו איכות אחרת של חיים, שהעולם לא יתוודע אליה, שאלוהים חי בנפשות נפשות בני האומה הזו. זו איכות אחרת, זה לא כמות אחרת. מבחינה זו, אתה בא לנסח את ההבדל בין ישראל לבין אומות העולם, אז יש צווי דינים. אם אתה מדבר מהצד הגלוי, דיינו, אם תנתח את עם ישראל בהתעלם מסגולתם, לפי מה שהם משתלבים ותורמים לחיי העולם הזה, אז הם כמו כל העמים. קצת יותר טוב, כי בסך הכל הרי יש להם נפש עליונה, אז יש לשער שאחוז מקבלי פרס נובל אצלם יהיה גבוה יחסית לשיעורם באוכלוסייה, אם כי יהיה נמוך באופן משמעותי ביחס למי שקיבל בפועל את פרס נובל, כנראה שיהיו פחות. זאת אומרת, אם היהודים הם, כמה הם מאוכלוסיית העולם? נגיד פרומיל מאוכלוסיית העולם, אז נגיד יהיו 5 פרומיל מקבלי פרס נובל. עדיין, כמה?
שליש
מקבלי פרס נובל הם יהודים? שליש? זאת אומרת, 2 שליש הם גוי. עדיין כל השליש הם יהודים? מה אתה אומר? אז יש שם כמה יהודים בוועדה. שליש הם יהודים? מאמר גזעני. שליש הם יהודים? כל הכבוד. בהחלט מעורר הערכה. אם כי אי אפשר להתעלם מזה, שאם בטח השליש הזה הם טובים בפיתוחי תוכנה ודברים כאלה. כלומר, מה שהיהודים, אני לא יודע אם זה נכון, אבל מה שהיהודים טובים זה, אחרי שהעולם בונה לך את כל המערכת, זאת אומרת, שנים, נגיד, בנו את המחשב הראשון, אז היהודי בטח יגיד, תשמע, אבל פה יש דבורט שהכל ילך יותר מהר. או משהו מעין זה. נראה לי, צריך לראות האם יש תחומי התמחות יהודיים. טוב, נראה לי שאם עם ישראל היה לבד, אני לא, בתוך עמי אני יושב, אנחנו היינו פה רק מיד ישראל לבד, היינו קטנים וחכמים, אבל לא היה גוף לסקת בו את החוכמה הזו. כשאנחנו היינו בתות חיים, אני זוכר שהיו יורים, אז היה פגז אמריקאי, פגז ישראלי. היה חומר נפץ אמריקאי, חומר נפץ ישראלי. אז איך אתה מבדיל ביניהם? החומר נפץ האמריקאי הוא מגיע בתוך קופסת מתכת, כבדה כזאת. להשאיר לפתוח אותו, יש לך עברגה מיוחדת, אתה פותח, אתה רוצה לך כזה מסודר, ככה, בחומר קשיח, אתה שם אותו בקנה, טוב, יגיע למצב. החומר הישראלי הוא מגיע באריזת פלסטיק. אתה קורא את זה. איך שהוא קורא את זה, אתה צריך איזה שק כזה עם צורה. לא ברורה. אתה דוחף את זה, אחרי זה חכנה. והתפלא שזה. גם אותו דבר, הפגזים האמריקאים כאלה יפים, ארוכים כאלה, שחורים, עם חוד למעלה. הפגז הישראלי הוא נראה כמו סוסיטה. אני יודע, אני לא בעניינים, אבל נראה לי, התותחים שלנו יוצרו בארצות הברית. אחרי שהאויינם ייצר מלא שנים טנקים, עשו איזה טנק אחד ישראלי, שהזחל שלו מהטנק הזה, והתאובה שלו מהטנק הזה, והמערכת יש לו מהטנק ההוא, ויש שם איזה וורד של כלליות. זאת אומרת, היכולת לחבר בין כל הדברים הללו, זה נראה לי כישרון ישראל. ככה הרב אומר, זה לא שלי, הדברים האלה זה לא שלי, זה של... הרב אומר את זה על, 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 על בן הקוץ, ספינוזה, אומר שרואים בו את סגולתו בזה שכשהוא כן יציב אלטרנטיבה כפרנית, הוא אומר שהנושא הוא האחדות הפנימית של הטבע. יש, אתה יכול להיות שייך, האלוהים הוא הטבע, ואת ההרמוניה הפנימית שיש בטבע זה אידיאל גדול. זה צריך להיות יהודי בשביל לומר דבר כזה. טוב, נראה לי שאנחנו בלי האוילם עוד לא היינו יודעים להדליק את החשמל. אם לא היה אדיסון נמציא את החשמל, מסתום גם אנחנו לא היינו יודעים. טוב, אני לא מתעלם מזה שהגנס היהודי יש לו משמעויות, זה ברור שיש לדבר משמעויות. אבל אני חוזר לומר, אם אתה מסתכל מבחוץ על ההבחנה בין ישראל לבין אומות העולם, זה אותו דבר. רק יש להניח שיש השפעות, ולכן עם ישראל הוא יותר אינטליגנטי. יחסית. יש גם טיפשים בעם ישראל, זה דבר מפורסם. יש טיפשים. אפילו יותר מאשר ב... זאת אומרת... כן, זה שאלה לבדוק את הדבר הזה. כלומר, יכול להיות שאחוז הטיפשים הוא נמוך יותר, אבל הטיפשים שכן ישנם, הם יכולים להתחרות עם הטיפשים בכל עם ולשון. אם אתה בא... זה גם ברור למה. משום שההבדל בין ישראל לבין אומות העולם הוא באיכות. זה לא שנוצקה בנו... מדרגה כמותית חדשה, אלא בתוך המערכת הזאת נוצקה בנו נשמה, שעיקר הרכה הוא עצם הנשמה. כלומר זה משפיע, משפיע על הגוף, משפיע על הכל, אבל גם בעיקר משפיע בתורה ובמצוות ובמעשים טובים. זה עיקר העניין, ולכן בישראל אנחנו מנסים לצפות אל תוך הנשמה. מהי בדיוק הנשמה של החי? לא מטריד אותך, וכן הנשמה שלה צומח. ובישראל אנחנו מנסים לצפות אל תוך הנשמה הזו. אם תרצו, כבר כאן אתם רואים מדוע, לא יודע אם פעם שאלתם את השאלות האלה, אבל יכול שאפשר לשאול שאלה בסגנון הזה. האדם הוא לא מפלפל כל כך הרבה האם הוא אדם, והוא אומר, כיוון שאני אדם ובזה אני מתייחד נחי, אני צריך לדבק במדרגת האדם שלי. אתה מרבה לדבר על האדם, זה אתה לא עושה מזה כזה עניין, לדבר על היופי והיפה שבאדם. רק שהגעת אל המושג נשמת ישראל, אתה אומר מפה נובע הכל הטוב, ולמה אתה מדבר על האדם? למה כל הזמן כלל ישראל? קצת אנושיות, דרך ארץ קדמה לתורה. התשובה היא שהאנושיות היא לא מקור לאידיאלי, כיוון שנפש האדם, ודאי יש בה הרבה דברים יפים וטובים, אבל היא לא קודש, היא לא חצובה מתחת לכיסא הכבוד, היא בהחלט מותאמת לענייני העולם הזה. וזה שיתוף השם, זו הטעות הגדולה אם אדם יאמר, ואמר ככה, בואו נראה את הערכים המשותפים שיש בתורת ישראל ובכל התורות כולם, ונביא את המשותף. אז מה המשותף? לא תעמוד אדם רעך, רעהו האדולמי. מי זה הרעך הזה שם? זה קצת בעיה, תעמוד אדם רעך. רעהו האדולמי, הנה, אתה רואה, כתוב בתנך שיש גם רעה גוי. אולי שור רעהו, גם רעה השור. לא תעמוד על דם כל אדם. כל המציל נפש אחת מן העולם, כאילו כי הם עולם מלא. ואהבת לכל אחד, כמוך. וכן תעשה לכל עבדת אחיך, והשאר אשר תבד ממנו ומצאתה. והנה, יש לפנינו את כל עולם החסד היהודי, וזה משותף לבעלי כל הדתות. למה זה לא נכון? משום שמה שמשותף לכל בעלי הדתות, זה קריאה של העולם מתוך העולם. ויש לאדם נטייה לטוב. ומתוך העולם היא באה לידי ביטוי בצורה טובה, וזה כמובן דבר נהדר. אבל אנחנו מדברים על משהו אחר לחלוטין בתורתנו. עד כך שהר"ן מפריז, הר"ן בדרשותיו אומר דבר מבהיל. הר"ן דן בשאלה, אני לא שואל, שאתם לא אוהבים קורות אחרים, אבל זה רק בא להבליט את העניין הזה. הר"ן דן בשאלה, אם הכל, על פי שניים יודעים לקום דבר, אז בשביל להעמיד לדין רוצח, תצא לנו הנשמה. עד שנעמיד לדין רוצח. אני חייב לומר שכשנתפוס אותו אנחנו נהרוג אותו. זאת אומרת, לא נשלח אותו למאסר עולם זמני. אז יכול להיות שאחד שהורגים אותו זה מרתיע יותר ממאסר עולם. יש להתלבט. אבל מכל מקום, רצח ונזיקין, קשה מאוד למצוא שני עדים, ועוד בסוף יהיה למצוא אחד מהם קרוב פסול. זה בכלל בעיה. או הם לא יכוונו עדותם, כי בודקים אותם בשבע דרישות וחקירות. אז מה יהיה? הר"ן אומר, בתירוץ אחד, בתור של 11, שהתורה היא לא באה בשביל תיקון העולם. זה התפקיד של המלך. שזה המלך פורץ גדר, ולפי צורך השעה והמקום, הוא יחליט שעכשיו הורגים על פי יד אחד, עכשיו הורגים על בלי ידים, עכשיו הורגים את כל הג'ינג'ים, הוא יחליט לפי... עקרונית המלך יכול להחליט דבר כזה, אם זה ענייני, אז יכול להחליט דבר כזה, אם היא אמרת של ג'ינג'ים, אז ירקו את כל הג'ינג'ים, דברים יכולים לקרות. אני לא סתם אמרתי את זה, כי אני אומר, תיקון העולם זה דבר שמבחינת הקריאה של המציאות היום, זה נראה לך נכון. מדוע? כי אתה מסתכל היום על המציאות כמו שהיא, אז אתה אומר, איך זה יכול להיות שאדם יגיד על כל דבר אשמחת? הוא חותם על חוזה, אני אשלם לך השלם והשלם 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 והשלם, חתום, ולא משלם כלום, אשמחת לא קניין. תסתדר. בסדר, אבל בגלל שנברא מין עולם כזה, שבו אנשים משלמים בתשלומים, והכל בנוי על מחר, ואתה בכלל מקבל סחורה, אתה אף פעם לא משלם, ככה זה הולך, אתה מקבל סחורה, את הסחורה אתה מקבל, אתה לא משלם, אל תדע, גם הוא לא שילם. זאת אומרת, גם היצרן, יש לו את זה בלי לשלם, כי הוא יתחייב למישהו אחר, וגם הוא לא, אני לא יודע מי הראשון בשרשרת, מסתור מדינת ישראל, ואף אחד לא שילם, ועל הכסף הולך אחורנית, אני לא מתעסק בענייני מכירת ספרים, אבל גם אין שום רווחים, זה מה שחסר לי, אבל הספר שהתפסתי, אז אומר לי המוכר ספרים, זה בסדר, הוא שולח לפה, לשם, ישנו בסוף, כמה זמן לוקח? חודשיים, שלושה, אלו תנאי האשראי במשק הישראלי היום. זה בסדר, גם הוא לא שילם עדיין לדפוס, והדפוס לא שילם לדש לנייר, והנייר לא שילם לחוטב עצים, שחטב את העץ, וכן הזה הדרך, אף אחד לא שילם, זה בסדר. אז בעולם כזה שבו, טוב, זה קשור לפוסט-מודרניזם, זה עולם שהפיקציה בו יופך להיות מציאות יותר ויותר, פה צריך לתקן תקנת חכמים, או תקנת מלך, שאין יותר דין אסמכתא. אסמכתא קניא זמנית, עד שאולי תהיה תרבות אחרת בעולם. אבל בעולם אחר, שבו כולם משלמים, משלמים, ופעם בא עושים אסמכתא, אל תעשי את כל באסמכתא. אז לכן, תקנות המלך הם צורך השעה והדור, יכול להיות שעוד מעט תהיה מציאות תרבות אחרת, איך זה מה יהיה?
זה
דין הדמחותא, זה הולך על... על מלך גוי, אבל הרן שם מחדש שיש תורת המלך. זאת אומרת, בשביל זה מלך, התפקיד שלו זה לתקן את העולם. התורה עצמה, זה דבר מבין מה שאומר, לא בא לתקן את העולם. התורה באה לברר את הסדר של השפעת השפע האלוקי על עם ישראל. והעולם נשאר לא מתוקן, אז כל פעם הסתכלו. זה חידוש עצום, זה מבין שהתורה בכלל לא באה לתקן את העולם, זה מוזר. מה התורה באה לומר? התורה באה לומר שבו הסדר האלוקי הוא שכלים לא צריכים לשלם. טוב, אם יפלו הרבה כלים לבור, תהיה נטייה שהרבה כלים יפלו לבור, קוראים לזה תאונת דרכים. אולי, קוראים לזה תאונת דרכים. אז ניתן אותה, יפתור את הבעיה. זה תקנת חכמים. הוא יכול לטעות את האדם, אני חוזר למה שאומר, הערכים המשותפים הם טעות, כי זה משהו אחר לגמרי, זה לא ערכים משותפים שיש בינו לבין תורות של אומות העולם. זו איכות אחרת, זה רק נראה אותו דבר. אז זה משהו אחר לגמרי. זה תיקון המידות והמעון, וזה אלוהים חיים. הייתי רוצה להיכנס פה לקרוא את הדבר... אולי נקרא פה מ-א' מהר. אם ימצא אדם שיבוא באש ולא יוזק בו, אז למה הוא לא מוזק בו? כי קרה לו הרבה יותר מאשר פרס נובל. הגוף שלו הגיע לכזאת זהות עם נשמתו שהוא מתפקד לפי חיי הנשמה. כמה גדולה נשמה זו שעשתה אותו לא רק אינטליגנטי, אלא גופו הפך להיות נרתיק לאותה נשמה. זה דבר מופלא. כמובן, העיקר זה לא שמשה יש לו גוף כזה. הגוף לא חשוב. לעומת העולם שחשוב מאוד המינימום, פה לא חשוב המקסימום. אז מה חשוב? בעצם כלום. חשוב להתוודע אל תעלומת הנשמה, שמשהו ממנה אתה יכול לתפוס שאתה רואה שלמשה יש גוף שהוא כבר לא גוף של בן אדם. מה? משה רבנו לא. אדם רגיל, כן. כן, זאת אומרת, זה לא בדיוק. גם משה רבנו, שיבוא באש ולא יזק בו, אז עדיין היו לו מהאפיונים של בן אדם. אז מה קרה? לא קרה? מה שקרה ליהודים בפרס נובל. אז לכן, אתה לא בא, אני אעשה ממש, אתה לא בא להסביר שזאת הסגולה. אלא משה, אדם שחי חיים כאלה, בתוכו יש משהו אלוהי. זה בא לשפוט הכל לפי הבכוח, לא לפי הבפועל. דווקא בגלל שאתה מגדיל את הבפועל, סימן שאתה לא בא לשפוט לפי הבפועל. כשאתה מקטין את הבפועל, הסימן שהבפועל הוא עיקר. כשאתה מגדיל, סימן שהנשמה היא עיקר. העיקר פה להתוודע לזה שמשה רבנו, יש בו תעלומת נשמה, וזה משפיע אפילו על הגוף שלו. יעמוד מבלי מאכל ולא ירעב, גם זה חיים, הוא חי חיים אחרים. יהיה לפניו זוהר שאין עין יכולה להסתכל בו. איפה זה כתוב הדבר הזה? קרן או פני משה. לא יחלה ולא יחלש. איפה זה כתוב? מה? כן. כאשר יגיע לתחילת ימיו ימות לרצונו, כמי שעלה למיטתו לישון, אדם עומד. טוב, כי הוא בן אדם, יש לו גוף. אבל איזו נשמה חיה בגוף הזה? ישן בית ידוב של הידוע, אם ידיעת העבר והעתיד, מה שהיום מה שיהיה, לא אומר, נפרד בעצמם, מעלת, למה הוא לא אומר, משה קרא את הים, והוריד את המן, ולמה הוא לא אומר את כל זה? זה יותר חזק. מה יותר חזק? 40 יום לא לאכול לפקוע את ים סוף. כן, הוא בא לבטא את מדרגת נשמתו. לא, הניסים, אני אומר בדרך אגב, אני לא יודע אם אתם מתמודדים עם השאלה הזו, שיש כאלה שמסבירים את הכוזרי בתור ראייתי, וגם פה יש. זה לא אומר כלום, הדבר הזה מבחינת עולם הראיות, הוא לא אומר שום דבר, כי מי אמר שהוא קרה? ואם אתה מתכוון לומר שסבא שלי אמר שקרה, אז תעבור לים סוף יותר חזק. הנושא פה הוא להתוודע למדרגת הנשמה. מתי הוא בא באש, נכון, גם זה שאלה. מה? כי משה עולה להר ויש בו אש. יש צריך לעשות פעם ספר טוב, פירושי הכוזרי למקרא. יש פה הרבה דברים מעניינים. אמר הכוזרי, אבל המעלה הזאת אלוהית מלאכותית אם היא נמצאת. וזה מדין העניין האלוהי. לא מן השכלי, לא מן הנפשי, ולא מן הטבעי. הנה הוא התוודע לזה שיש משהו אחר. אלוהי.
איפה מוכח לו את זה על כל המשרד הזה?
הוא באמת לא הוכיח לו את זה לכל עם ישראל, כי הנושא פה הוא לא הוכחה. הנושא הוא פשוט להתוודע לזה שיש דבר כזה, ואת לא מוכיח את זה. זה מה שאני אומר, הספר הכוזרי הוא לא ספר של הוכחות, זה לא העיקר. די פעם יש כמה הוכחות, ודיברנו על זה, על ההוכחות, דיברנו על זה. מם ג' אמר החבר, אלה קצת תיאורי הנביא אשר אין אליו חולק. שנראה על ידו להמון. התחוו את הדבר האלוהי בהם ושיש להם אלוהם אני גם כרצונו, וכפי עבודתם ואמורתם. פה אפשר לשים נקודה. ועכשיו יש רשימה של כל מיני דברים שלכאורה לא מעניינים אף אחד. אדם ונוח. אבל מה היה המבנה? אם תשימו לב מה המבנה. המבנה של ספר הכוזרי הוא, הספר הזה פותח ביציאת מצרים ומתן תורה. זה סגולת משה, כדי לוודא אותנו אל סגולת הנשמה הישראלית, וחוזר לחומש בראשית מההתחלה. עכשיו הוא אומר, הודיע איך היה חידוש העולם. נכון? פה כתוב, אשר בחרבנו מכל העמים, ונתן לנו את תורה. ללמוד תורה מתוך אשר בחרבנו. עכשיו מתחיל חומש בראשית, מתוך הגישה הזו, ומהי הגישה הזו? מי הוא זה שניתנה לו התורה? כלל ישראל. האדם בא לנשמה. בניסוח אחר, הרי משה רבנו כותב את התורה, את בראשית. מתן תורה קדם לבראשית. מה היה קודם? בתי, אני רוצה לחקור חקירה חשובה מאוד. אדם קורא את התורה, הוא אומר, יש פה מישהו שמתאר לי את התורה מתחילת ההיסטוריה ועד הסוף. האמינות מפוקפקת, יש קדים ושברי חרסים וזה, והדברים לא ברורים. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לפני בראשית כתוב ככה, התורה ניתנה למשה בסיני. זה לפני בראשית. אחרי שהתורה ניתנה, משה כותב את התורה בהר סיני. נכון? אז בראשית יוצא שהיה אחרי מתן תורה. מה זה אומר זה שבראשית היה אחרי מתן תורה? שישראל קודמים לתורה. ורק מתוך ברור סגולת ישראל אפשר לגשת אל התורה. זה מה שעושה הכוזר. עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד תורה מבראשית, בתחילת המאמר, עד ויקרא, בסוף מאמר ראשון. עכשיו אני יכול לומר לכם מה שלא אמרתי לכם בהקדמה, שהגרא היה אומר ללמוד ספר הכוזר הראשון שהוא קדוש ותאור לכל יקרא אמונת ישראל ותורה תלויים בו. זה המוטו של הספר הזה. אני צריך ללכת חבר שלא נוכל להראות בזה.